כן, אנחנו בשער הנבואה, בשער השני. שער הנבואה.
אנחנו עוסקים בספר אורחות צדיקים. ספר זה, ספר הזה מחברו הוא עלום שם. עלום שם שבאמת מצא לנכון להצניע את עצמו. באמת הצליח בזה יפה, כי כל מי שניסה לחקור מהו שם מחברו של הספר הזה, העלה חרס בחקירותיו, ועד שהאחד מציע הצעה שאולי זה מחבר פלוני, בא השני וסותרו. באמת, העלו כל מיני רעיונות, להגיד אולי זה אפילו הרמב״ם, אולי זה, אולי רבנו תם, אולי פה, אבל ההנחות האלה נסתרות מתוך הספר עצמו. באמת, הוא היה בעל תחבולות המחבר, והשתמש בו בכמה סגנונות כתיבה שבכוונה להטעות. אפשר לשאול למה, אבל זו שאלה אחרת. בכל אופן, לא הצליחו לדעת מי הוא. על דבר אחד כן הסכימו חוקרי הספר הזה, שהספר הזה נכתב על ידי אחד מן הראשונים, כלומר ודאי שהוא קדום, אחד מן הראשונים, זה ניכר לפי סגנון הכתיבה שלו, כן? בהשקפה פנימית רואים שיש בתוך דבריו עומק גדול מאוד, ושורשי חוכמת המוסר מצויים פה, גם מצד הסגנון, גם מצד הסדר, גם מצד התוכן, כל הדברים דברי קבלה, כלומר דברים שמקובלים מדור לדור, זה הכוונה דברי קבלה, ויש להם שורש, יש להם יתד, ואפשר לגלגל את הדברים האלו עד הר סיני. זה חשיבותו של הספר בעצם. נכון שמהצד של הרכילות קצת... לא, אבל זה לא נכון. אין בזה גנאי לדעת מי עם שם המחבר, ולא רכילות. אבל היינו לא רוצים לדעת מי זה. אבל בכל אופן, רצונו וכבדו, או, כן? רצונו וכבדו, יכבד את רצונו, הנה... באמת הספר זה הוא עלום השם. בכל אופן, כל מי שלומד בפנים לא יכחיש שמדובר בדברים רבי ערך. אנחנו למדנו שער הגאווה בזמן הקודם, במשך הרבה חודשים, זכינו לסיים את שער הענווה ואת שער הגאווה, והתחלנו לא מזמן את שער הענווה. אנחנו נחזור על שער הענווה מתחילתו, בתקווה לסיים אותו עד מתי? עד אלול הבא, בעזרת השם, כפי שנגמר. אפשר ללמוד אותו גם יותר מהר, שער, יש כל מיני דרכים ללמוד את הספרים האלו. אני כבר לא רוצה להבטיח שאנחנו נרוץ כאן, כי ניסיתי פעם להבטיח שאנחנו גם ננסה להקיף וגם להיכנס לעומק, ולא עמדתי בדיבור הזה. קצת קשה לי הסיפור, בפרט שמדובר על מושגי יסוד פה, שקשה לי לקצר בהם. כי יש פה הרבה דברים שבבחינת, במקום שאמרו להאריך, תאריך, ואל תקצר. במיוחד שיושבים פה אנשים שאולי אין להם ניסיון בלימוד, זה המפגש הראשוני שלהם עם עולם המושגים של המוסר, אז לא נקצר במקום שאמרו להאריך. אז ככה דברים נמשכים, וראינו מניסיון שאולי מסיימים שער אחד בתקופת לימוד. בסדר, נראה. שער הענווה. שער שני, בעמוד למד בית אצלי. יש כמה הוצאות, תשימו לב, תסליחו לפי השער. שער שני. שער הענווה. הענווה היא מידה טובה מאוד, והיא היפוך הגאווה. הענווה היא מידה. Okay, שים לב, אנחנו מדברים על מידה, אנחנו מדברים על כוח נפשי. כשאנחנו מדברים על מידה, אנחנו מדברים כבר על גילוי. יש לנו באופן כללי, אנחנו מבדילים בין שני עומקים או שני רובדים באדם. הרובד האחד, כן, הוא הרובד הנשמתי. שם אנחנו לא מדברים על מידות. הנשמה אי אפשר לקרוא לה מידה. הנשמה היא הכל בכל מכל. אנחנו, כשאנחנו מדברים על הנשמה, אנחנו לא עוסקים בהגדרות. אנחנו לא מודדים אותה. אין מדידה. המדידה היא דבר אפשרי רק בעולם הגילוי. יהיה גילוי אצילי ככל שיהיה, אבל כבר אפשר לדבר שם על שמות, על גבולות, על מידה וכו'. זה דבר שחשוב להבין אותו. זה לא... עכשיו אני פה, זה לא עכשיו... אקדמיה באלף כאן. עכשיו אני מתחיל פה להתפלפל בכל מיני מושגים. תודה רבה. שכוח. לא עניין עכשיו פה, אלא אני רוצה להסביר שלנו יש עסק בעצם רק עם המידות, לנו יש עסק עם עולם הגילוי, כלומר, הוו גודל לאלוקינו. זאת אומרת, התפקיד שלנו, העבודה הנפשית שלנו זה להציג או להציע או לבנות כלים, מידות, כדי שהשפע הנשמתי יתגלה. אין לנו עסק עם הנשמה, הנשמה היא, כן? הנשמה היא מציאות קיימת, מעשה אלוקים. כל עבודתנו בעולם הזה זה לפעול עם אל. מה זה לפעול עם אל? מתי הקדוש ברוך הוא קרוי אל? הוא קרוי אל ביחס לגילוי שלו. אנחנו לא פועלים עם יוד קי וו קי. יוד קי וו קי זה מציאות עליונה מאוד, שלא נוגעים שם ולא פועלים שם ולא עושים שום דבר. אנחנו נותנים עוז למי? לאלוקים. זאת אומרת, אל, אלוקים, כלומר, הפעולה של האדם זה בעולם הגילוי. כשבעולם הגילוי אנחנו נפגשים מטבע הדברים בכמה רובדים של גילוי, כמה רמות של כלים, כן? כלים, גילויים, מידות. כן? ראשונה, או האצילית, העליונה ביותר, אנחנו נוהגים לכנות אותה בשם עולם הרוח. כן? עולם המחשבה. זה גילוי. אתם יודעים שעולם הרוח, עולם המחשבה זה גילוי. כן? נשפח אל תוך המחשבה שלנו, השפע הנשמתי. כן? ואז במחשבה מתגלה בתור מחשבה טובה, למשל. כן? בני מחשבה טובה. כלומר, מחשבה טובה זה גילוי. זה גילוי מאוד אצילי. הוא עדיין נמצא ברמת המופשט. הוא הזרם האלקטרי שזורם בתוך חוט המחשבה. יש לו ערך גדול למחשבה. המחשבה הזו, ככל שהיא יותר טהורה, יותר אצילית, משם היא נשפכת אל המידות. המידה זה הגילוי השני. כן, זה כמו מפלים. תארו זמכם איזה מין סדרה של מפלים כאלו, שזה מהמקום הגבוה יותר, הגבוה ביותר, זה נופל למקום נמוך יותר. כן, עד שזה נשפך אל הים, עד שזה מגיע אל תוך המעשה. המעשה זה הגילוי הנמוך ביותר. כן, מצד אחד הוא הנמוך ביותר, מצד אחד הוא בעצם הגבוה ביותר, כי הוא, על ידי שהדברים מתגלים במעשה, אין לך קידוש השם גדול מזה, שהדברים מתגלים בתחום המעשה. אז כמובן שלא צריך למהר להגדיר את המעשה כדבר הנמוך. יש מקום להסתכל עליו כנמוך, יש מקום להסתכל כגבוה. לא בזה אנחנו עסוקים כרגע. כרגע אנחנו רוצים לדבר על שלושת צורות הגילויים, או שלושת הגילויים העיקריים, ושם מתרכזת עיקר עבודת האדם. זאת אומרת, כל התורה, או כל עבודת התיקון של האדם על רגל אחת, זה עבודה בכלים, בגילויים. א', לשמור על מחשבה טהורה, כן? מחשבת לב, מחשבות הלב, מחשבות טהורות, ב', מידות טובות, ג', מעשים טובים. מה שנקרא, בפיך ובלבבך לעשותו. הפה זה המחשבה, הוא מציין את עולם המחשבה, הפה, הדיבור שיסודו במחשבה, בפיך ובלבבך זה המידות, המידות הן בלב, לעשותו זה המעשה. כלומר, באופן תיאורטי ומעשי, כל אדם שיצליח לשמור על הפוקוס הזה, ובכוונה אני פה מנצל את ההזדמנות שהגדרנו את הדברים, לא יודע אם אני יכול להגיד מה שעשינו פה כך יפה, כן? אולי מישהו אחר יגיד את זה, יללך זר ולא פיך, אבל ניסינו לפחות לתת איזשהו מיקוד על עיקר העבודה באופן שיהיה נגיש וזמין לכל אחד. הגדרנו, צמצמנו את כל העבודה לשלושת מדרגות הגילוי. אני לא אומר לכם שאין בחינות על גבי בחינות בתוך כל אחד מהם. המחשבה עצמה, זה עולם, נעזוב את זה, לא נסבך כרגע. לא נסבך. פשוט, מחשבה, מידות ומעשים. מי שיצליח לתת לעצמו דין וחשבון במהלך היום כולו, עד כמה הוא פעל בתחום המחשבה? חשבתי מחשבה טובה היום. השתדלתי לחשוב מחשבה טובה. הרגשתי, התבוננתי, ובקרבי חלפה מחשבה טובה. הצלחתי לרסן מחשבה רעה. כן? היא עלתה מן הלב, הרגשתי את המחשבה הרעה, הרגשתי, כן? את הקשר הגורדי הזה בין הדמיון לבין המחשבה, איך הוא ניסה ליצור שם איזה מין צפעונים, כן? כל מיני מחשבות ש... והצלחתי להכניע את המחשבה הזו. הסטתי את המחשבה לכיוון חיובי, כמו אדם שמושך את הסוס לשמאל או לימין, לאן שהוא חפץ. בעולם המחשבה, פעלתי פעולה חיובית היום בשעה 8:05. פעלתי מחשבה חיובית. יכול שזה המחשבה היחידה שחשבת ביום שהיא טובה. לא משנה. העיקר שידעת שעשית פעולה טובה. אתה מודע, אתה ממוקד, אתה מבין באיזה בזירה אתה מצוי. טוב מאוד, מצוין. קרוב ודאי שאם תתרגל באותם 5 דקות, או אותה שבריר שנייה שהצלחת להטות את הסוס לימין, כן, את המחשבה לכיוון החיובי, מאוד יכול להיות, זה ידוע, מצווה גוררת מצווה. כן, אז ממילא יכול להיות ש, כן, במהלך היום, כן, ההתגברות הכוח המוסרי שבקרבך, יסייע לך לחשוב עוד 20 שניות מחשבה טובה. בסדר? מצוין. אבל זה כבר תחילת העבודה. כנל, גם לגבי עולם המידות, שאדם צריך לשאול את עצמו ולהתבונן פנימה ולראות מה קורה בעולם המידות שלו. כלומר, האם המחשבות הטובות שהוא חושב מתרקמות? כן? כמו ביצה, כמו ביצה, כמו ביצה, כמו ביצה שמתרקמת לאפרוח. כלומר, האם המחשבות מתרקמות לאיזשהו אפרוח בפנים, לאיזה מידה? אני רואה המחשבות האלו באו לכלל רצון. כן? המידות הן מלאות ברצון. כל מידה היא בעצם בנויה, היא מורכבת מרצון. כן? אבל זה עדיין נפשי, זה עדיין לא יוצא לפועל במעשה. עדיין זה מורגש ככוח נפשי שדוחף לכיוון המעשה. כלומר, זה המפל השני. עד המפל השלישי, שזה כבר השפיכה אל הים, זה המעשה, ההגשמה בפועל. אבל צריך להפריד בין המחשבה לבין המידות. לשים לב איפה זה מחשבה, איפה זה כבר מתרקם למידה, להרגיש את המידה ככוח נפשי שדוחף אותי למעשה, זה דין וחשבון נוסף, שהוא מרכיב מאוד חשוב בחשבון הנפש של האדם. תכף אנחנו נתמקד במידת הענווה כאחת ומיוחדת, אחד העם, מה שנקרא, האחד והמיוחד שבעם, כן? כן? כאחת המידות בתוך הנפש וכמיוחדת שבהם. כן? רק לפני אנחנו נותנים איזו סקירה כללית, תוך הסקירה הזו תעלה, כן? ותופיע לנגד עינינו מידת הענווה כאחת מאותם צבא הכוחות הנפשיים האלה שהולכים ומתרקמים מכלל מחשבתנו היומיומיות. צריך לדעת הדבר הזה, כן? שכל מידה היא תוצאה של מחשבה. לילד הקטן אין מידות כלל, אף פי שנראה לכם שהוא פועל פעולות נפשיות, אבל זה לא מכוח של מידות, זה אינסטינקטים. מידות זה דבר שהוא מתרקם מחשבה. לא תיתכן מידה בלי שקדמה למחשבה. וכל עוד האדם לא בא לכלל דעת, לא יכול להיות לו גם מידות. ואף פי שאתה רואה אותו פועל פעולות נפשיות, זה לא מידה, זה אינסטינקט, זה דחפים, זה לא מידות. זה לא מידות. מידה יכולה להתפתח רק מכוח של מחשבה קודמת. כן? סוף מעשה במחשבה תחילה, גם סוף מידה במחשבה תחילה. יש לי למשל מחשבה, אני חושב שאתה התכוונת לעשות לי רע, הייתה לך כוונה להזיק לי, תכף ומיד, במהירות הבזק ושבריר של שנייה, מתעוררת מידת הקנאה, השנאה, התחרותיות, התאווה, הכבוד. כלומר, המידות האלו הם פרי מחשבה קודמת. הרבה פעמים המחשבות הם כהרף עין, שבריר שנייה, וכבר כן, זרם הזרם הזה, החשמל הזה בתוך המחשבה, הנה כבר מידה מתעוררת לתחייה בתוך הנפש, יש מידה שבעצם, כן, מקבלת, כן, כוח חיים, כן, זה היחס בין המידות ובין המחשבות, כן, למה אמרתי זה? שוב, לא כדי, עכשיו, כן, להלעית אתכם בפילוסופיות, אלא, יש לזה נפקא מינה מעשית. אדם שרוצה לשלוט על נפשו, אדם שרוצה שיהיה לו סדר פנימי נכון, שיהיה לו איזון פנימי, שלא יהיה במצבי רוח וכל מיני סערת נפשות של כוחות שליליים, הוא צריך לשלוט במחשבה. הוא צריך לשלוט במחשבה. זה לא רק חשבתי. מה זה רק חשבתי? אין דבר כזה רק חשבתי. על פי מחשבותיך אתה חורץ את מידותיך. אחד וחלק. אתם לא מאמינים לי? תשאלו את מי שאתם רוצים. יגידו לכם את זה. אתם לא מאמינים לי? תתבוננו ביום יום, תעקבו פעם אחת אחרי מחשבה שמתעוררת, תהיו מודעים למחשבה כמו שדיברנו, חשבון הנפש של המחשבות, תהיו מודעים למחשבה שזורמת בתוככם, ותראו איך תכף ומיד בעקבותיה מתעוררת מידה, ואחריה בא כבר המעשה. זה שרשרת שתמיד קשורה זו בזו. כך זה עובד. ומי שרוצה לעבוד על המידות, הוא חייב לעבוד על המחשבות. זה גם נכון ביחס למעשה. אגב, אחרי המעשים נמשכים לבבות. יש לפעמים שמתחילים מהמעשה. כלומר, אחרי המעשים נמשכים לבבות. וגם אחרי הלבבות נמשכים המעשים. זה, 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 זה דו-סיטרי. אבל פס היצור הקלאסי של המעשים הוא בסדר של מחשבה, מידה ומעשה. שלטת במחשבה, התחלת לעבוד על המידות. לא שלטת על המחשבה, שכח מזה שאתה תוכל לעבוד על המידות. כל העולם הנפשי שלך, כן? הוא בעצם מתנהל בידי המחשבה. דבר מעניין, דבר מעניין. ומן המידות, המידה, ברגע שהיא מופיעה ככוח נפשי, ככוח נפשי דוחף ומניע קדימה, המידה לא תניח לנו אף פעם להישאר רק במישור הנפשי. היא תשאף להתגלות, לגלות את עצמה, להלביש את עצמה בתוך המעשה. כן? ככל שהמידה יותר תקיפה. אם המידה היא חלשה, אם המידה היא מאוד כזאת חיוורת, כזאת אנמית, כי לא קדמה לה מחשבה מוצקה, מחשבה טובה. אם המידה טובה היא חלשה, כי לא קדמה לה מחשבה בהירה, מחשבה טובה בהירה. לא התעמקת מספיק במחשבה, לא התבוננת פנימה אל עומק האמת המחשבתי, לא התפעלת מהאמת שיש בתוך המחשבה, אז המידה תופיע באותה מידה. היא תופיע בצורה חלשה. ושהיא תופיע בצורה חלשה, לא בהכרח, היא תשפך אל ים המעשה. אין לה את המדרון, אין לה את הכוח הנפילה וכוח המשיכה כלפי מטה. היא יותר זורמת על המדרון, היא זורמת על מדרגה. בצורה כזו היא מתנהלת לאט לאט על המישור, אבל היא לא יורדת אל המעשה בעוצמה. המעשה, התחום הגופני, הוא נשאר עדיין בלא הנהגה, כעדר בלא רואה. כלומר, צבא הכוחות הגופניים, הם צריכים כוחות חזקים שישלטו בהם. הם צריכים מידות חזקות. ככל שעוצמת הרצון היא חזקה יותר, הפיזי, הצד הפיזי, הצד הטבעי, הצד הנמוך, כן? הצד השמרי, השמרים, הצד השמרי הוא יותר נשלט. ככל שהמידה חלשה יותר, מה שקורה הוא שהאדם בעצם חי בשני צירים. יש לו את הציר של הגוף, כן? ששם יש תאוות ויצרים, יש לו גם מידה טובה אבל חלשה. אז יש פה שתי קווים מקבילים. יש לו מידה, אבל היא לא מצליחה לשלוט על המעשה. כן? אז זה נקרא אוי לי מיצרי ואוי לי מיוצרי. זה נקרא בינוני. אדם שלא הצליח להכריע את מעשיו על פי מחשבותיו ומידותיו. לכן, כדי שנוכל להבטיח שבאמת המים יגיעו גם לקומה ה-20, כן? חם בטבריה, זה הגשש, כן? חם בטבריה. המים לא מגיעים לקומה ה-20. כן? זה בגלל שהמחשבה היא חלשה וממילא המידות חלשות. אם אנחנו רוצים את כל עוצמת הזרימה אל תוך המעשה, מה שנקרא לקדש את המעשים, אנחנו חייבים מחשבות ומידות חלשות. אז לכן אמרתי, מידות רצון. מידות רצון טוב. מידת... מה? לא. המחשבה היא לא רצון. המחשבה היא לא רצון. המחשבה היא צד עיוני. המחשבה היא לא רצון מעשי. אני מדבר על רצון. מידה זה כבר רצון מעשי. כן? יש את הרצון העיוני. לרצון יש כל מיני פנים. הוא מתגלה לפעמים בצד העיוני שלו. אדם שיושב ולומד. יכול להיות אדם שלומד כל היום כולו. אבל לא עושה שום מעשה. הרצון מתגלה בצד העיוני. כן? יש מה שנקרא בספירה העליונה ביותר, אני לא מבין בזה כלום אגב, אחר קראתי כתוב בתום הדבורה, הספירה העליונה ביותר נקראת כתר. הכתר יש לו שתי פרצופים. פרצוף אחד כלפי הבורא, שהוא מסתכל כלפי האינסוף, ופרצוף אחד כלפי מטה, כלפי המעשה. זאת אומרת, יכול להיות אדם, אתה יכול להיות אדם, שמצד אחד יש בו פנייה כלפי מעלה, למחשבות מאוד נשגבות, אבל יש לו גם פנייה כלפי מטה, כלפי מי שצריך אותו, הוא צריך לתת עזרה, הוא צריך לתת לעני לחם. פוס לרב לחמך. אז הוא גם פונה כלפי מעלה וגם כלפי מטה. זה דוגמה שהרצון יש לו את החרב פיפיות, יש לו שתי פיות. יש לו את הפנייה כלפי מעלה ויש לו כלפי מטה. זה המצב השלם של האדם. כן? המידה היא ההופעה של הרצון כלפי מטה. המחשבה היא הפנייה כלפי מעלה. לשאוב ממקור האמת העליון עוד אמיתות, עוד השגות, שאחרי זה הם ישמשו חומר גלם, כן? למידות. זה העניין. זה ההבחנה בין שני המדרגות האלו. ואפשר לראות זה בתוך הנפש, בדיוק. אני יכול לראות מתי אני שרוי בספירה העליונה, מתי אני נמצא עם הפנייה כלפי מעלה, ומתי זה מתחיל לרדת על המידות. אפשר לראות את זה, אפשר להרגיש בזה. צריך בזה המון כנות, המון רגישות והתבוננות, כן? אי אפשר לחיות את החיים כך סתם ולזרום, אחרת לא תבחין בשום דבר מה נעשה בתוך הנפש שלך. הכל שמתרחש בבלי שליטה שלך בכלל. כוחות אחרים שולטים בנפשך, אתה בכלל לא יודע מה קורה, אתה מנוהל לגמרי בלי שליטה. כוחות שליליים, נמוכים, מנהלים אותך באופן ספונטני, אתה לא יודע מה קורה איתך בכלל. שום דבר. זה כאילו כמו אדם שממנה אפוטרופוס על ביתו, הוא לא יודע מה קורה בתוך הבית בכלל. שם בבית עושים מה שרוצים, זה מחליט מתי לעקור את השתילים, מתי לשתות את השתילים, איזה שתילים לשתות, שתילים לעקור. בלגן שלהם. בתוך הנפש שלנו, זה לא יאומן, תחשבו על זה במושגים האלו. כן? לא צריך לפחד לחשוב על זה מושגים כאלו. יכול להיות שהנפש מנוהלת על ידי אפוטרופוס אחר לגמרי. בלשון חז"ל, אל זר בקרבך. זה דבר מדהים. כל התהליך שאנחנו עושים פה עכשיו זה בעצם להעניק לאדם בחירה חופשית. אנחנו לומדים איך לשלוט בנפש, אנחנו לומדים תהליכי יצירה. תשימו לב שכל מה שאמרנו עכשיו כרגע, הוא נותן לנו, הוא מוליד בנו איזו שמחה. בכל אופן כך אני מרגיש כרגע. זאת אומרת, למרות שאני חוזר על הדברים האלה לא פעם, אבל כל פעם שאני אומר את הדברים האלו, אני מרגיש שאני מחזיר את השליטה על עצמי. רגע, אני שולט בתהליכי יצירה. בי הדבר תלוי. איזה מחשבה אני אחשוב? איזה מידה אני עמד? איזה מעשה? אני מתחיל לשלוט, אני מתחיל להיות בעל בית על עצמי. זה מפתיע, זה מרחיק לכת המסקנות של הדברים. כל עוד אנחנו לא שותפים לתהליכי יצירה בצורה מודעת, כמו שעשינו עכשיו לפחות, זה רמת הבסיס, מה שאמרנו עכשיו, אנחנו לא שולטים בחיינו. לא, לא שולטים. מעניין מאוד. אם שואלים את האדם, מי פועל בתוכך כרגע והוא לא יודע להשיב, סימן שהוא לא שולט בעצמו. דבר מעניין, נכון? אז תגידו לי, לא אמרתם עדיין, אבל אם אתם חושבים קצת, הייתם אומרים לדבר כזה, רגע, רגע, אז מה הבעיה עם זה? מי אמר שבגלל שאני לא מודע, אני נשלט על ידי כוחות רעים? אולי הרגלים? קניתי הרגלים? מה, אני חייב עכשיו להיות מודע לכל פעם שאני לוחץ על הגז? אני כבר לוחץ על הגז במכונית, באופן אוטומטי. יש בזה איזו שלילה? יש בזה בעיה? אז מה אם אני לא מודע? מה אתה פה מספר לי סיפורים להיות מודע? אתה רוצה לשגיע אותנו? עכשיו להתחיל לחשוב על כל מעשה שאני עושה וכל תשובה. יש מקום לשאלה הזו, לשאלה לגיטימית, ולא רק לגיטימית, אלא אפילו חשובה. כלומר, אם תאמר לי שגם בשעה שאתה לא מודע למעשיך ולהתרחשויות הנפשיות שלך, אתה בהחלט מפקיד. אתה מפקיד את משק הבית הפנימי שלך בידי הרגלים, הרגלי מחשבה ורגש ודמיון ומידות, לאו דווקא רעות. אתה סומך על הרגל, אני אומר במקרה הטוב, לאו דווקא רעות. אם זה באמת שלילי, אין מה לדבר בכלל. אבל גם אם תתרץ ותאמר שאתה מפקיד את משק הבית הפנימי שלך בידי הרגלים חיוביים, גם פה יש מקום לענות. כי הרגל זה הצד הנמוך שבהנהגה הנפשית. הרגל מלשון רגל. הרגל זה הצד הנמוך שבגוף. אז נכון שהוא מעניק לי איזושהי יציבות על הקרקע, אבל לא מספיק הצד הקיומי, כן, של החיים. הצד הקיומי הנפשי. אני רוצה גם את הראש. המודעות היא מאפשרת לי לצאת ממעגל ההרגלים. אפילו אם הרגלים הם טובים. יש הרבה אנשים שאפשר לראות אותם מתנהלים באיזשהו מעגלים סבירים. לא נוכל להגיד עליהם שהם אנשים רעים. הם מתנהלים בתוך מעגלים של הרגלים. אבל כל מקום שלא נגעה יד המודעות, כל מקום ששכל האדם לא בא לבדוק ולראות מה אפשר להתקדם, המקום הזה הוא מקום ביצתי. זה מקום ביצתי, סליחה על הביטוי הזה, כן? אבל זה מקום ביצתי. זה מקום שהוא לא בא מהראשית וזורם אל האחרית. הוא קלו בתוך איזשהו שטח, אבל הוא לא בא מן הראשית. לפחות האדם לא רואה את המקום שמנו זה מתחיל, ולא הולך לאחרית. זה נחל שלא הגיע לים. זה נחל שהתחיל לזרום מאיפשהו, אבל במהלך הזרימה, הוא הפסיק לזרום. ברגע שהוא הפסיק לזרום, סגרו עליו החולות, או כל דבר אחר, זה יכול לקרות עם נחלים שזורמים באזורים של מדבריות, של מקומות חוליים, שסערות חול ואפר, אז יש לפעמים כתוצאה מרוחות שנסתמת דרכו של הנחל. ברגע שנסתמת דרכו של הנחל, ברגע שזרימת החיים אין לה תהליכה קדימה, אלא תכלית, אלא ייעוד הגבוה של החיים, מתחילה להתפתח ביצה. זו ביצת ההרגלים. עכשיו, אנחנו לא נגד הרגלים. הרגלים זה דבר שאתם מבינים בדיוק, אנחנו מבינים שהם דברים מאוד חיוביים הרבה פעמים. אבל ההרגל, מה תפקידו? לפנות את השכל, לפתוח שווקים חדשים. כשאנחנו מחזיקים מזכירה בעסק, זה כדי שתטפל בשגרה שאני אוכל ללכת לשוק חדש ולהביא חידוש למפעל. זה מה שעושה המזכירה. ההרגלים, יש להם תפקיד של מזכירה. היא עושה את הפעולה האוטומטית. היא שומרת על הקיים. היא מקיפה את הקיים במעגלים, בסייגים, בגדרות, כדי שלא ילך לאיבוד. אבל היא מפנה את בעל הבית ללכת ולפתוח שווקים אחרים. לגלות חידושים. אותו דבר בתוך הנפש. תפקידם של ההרגלים זה להעניק לנו איזה רמת ביטחון של שגרת הפעולות החיוביות לשם קיום החיים הפיזיים, הנפשיים והרוחניים. תרגילנו בתורתך. אבל זה, מה עושה? זה מפנה את השכל הגבוה, שהוא מחוץ למעגל. השכל הגבוה שהוא חוקר לכל תכלית. הוא משתמש בהרגלים כדי שיוכל ללכת הלאה ולא לטפל כל הזמן בעניינים קיומיים. כך מסביר הרב בהרן, זכרו לברכה, בספרו החברה והשפעתה על פי חז"ל. כך הוא מסביר שם את היחס בין השכל וההרגל. הדבר הזה מתבאר בעריכות בספר מסילת ישרים ומידת הזהירות, מי שקרא בפרק ב', שם מדבר על ההרגל, כסוס שוטה במלחמה, ההרגלים במהלך הרגלו, כי עיוור באפלה, שם זה מופיע בעריכות. אבל בכל אופן, כיוון ש... כן, יפה שאל, ארי שהיה צריך ללכת, יפה הוא שאל, אז הייתה לנו אפשרות באמת להתבונן ביחס הנכון בין ההרגלים והשכל. השכל כשמור, עניינו זה לשכלל, עניינו זה... תמיד לקחת אותנו למקום גבוה יותר. כן, כן. מידה שהיא פועלת. אמרנו. כן, כן. אז מה אתה אומר על הכעס הזה? שואלים, זה מידה הכעס הזה? איך לראות את הכעס הזה? תראה, קודם כל צריך לדעת באמת מאיפה הכעס הזה נוצר. הרבה פעמים אנחנו, אדם אוכל מאכל ולא יודע שעוד 20 שנה בגלל זה יש לו את האולקוס, אתה מבין? הוא לא יודע, עוד 20 שנה יכול להיות שפתאום הוא יודע שזה בגלל הגזר הזה שהיה מורעל, אני יודע. לפעמים בסלט של הבוקר פה אני מרגיש את הטעם של ה... צריך לשטוף את זה יותר. אני מרגיש את ה... טוב, אני מקווה שהכבד עדיין מספיק חזק כדי להרחיק את הרעלים האלו. אבל טוב, לשטוף כל גזר, זה בלגן. ממש מרגיש את הרעל בתוך הפה. אבל אני מקווה שהכבד מספיק חזק. אבל באופן כללי, תראה, צריך לבדוק את... תראה, רוב הכעסים שלנו הם תוצאה, רוב הכעסים, רוב המידות, התחושות השליליות של הנפש, הם תוצאה של... איזו שרשרת מסוימת שהתחילה בנקודה שלא שמת לב אליה. בתחילת היום אפילו עשית עם האף ככה, אתה כבר יכול למצוא את עצמך בסוף היום במקום אחר לגמרי. ככה זה עובד, הדברים האלו. זה כמו איזה משהו שנכנס, אתה זורק איזה משהו, זה מקל לתוך הים, אתה מוצא אותו באמצע האוקיינוס פתאום. איך הוא הגיע לאמצע האוקיינוס? אתה רואה בשפת הים, אתה מוצא אותו פתאום, כן? כן. איזה message in the battle. פתאום איזה זורק איזה בקבוק שאתה מוצא אותו, פתאום מגיע לחוף. איך הוא הגיע לחוף? הגיע לחוף. כן? ככה זה. אז רוב המידות, רוב תחושות הנפש, תנועות הנפש שבתוכנו, הם תוצאה של מרקם מאוד מורכב של מחשבות, של רגשות, של דמיונות, שמכל אלו בעצם זה מה שרוקח את המידות. המידות הן איזה מרקחה, איזה סך הכל של המון המון פעולות. אנחנו ציינו רק את המחשבה, אבל כמובן שלא, לא רצינו לומר בזה שהמחשבה היא הבלעדית ביצירת המידות. המחשבה היא מאוד מרכזית, אבל כמובן שזה מרקחת שלמה, של רגשות, של דמיונות, של הרבה דברים, הרבה דברים. הייתי אומר שרוב התנועות הנפשיות הן כן, מה שאנחנו גורים מידות, כן? תנועות הנפש האלו הן תוצאה של מרקם, כן? כזה. לפעמים יכול להיות שבאמת, אולי לא ניכנס לזה, זה עוד איזה בחינת ביניים שלא ניכנס אליה, כרגע זה דק מדי וזה סתם יכול לסבר. באופן כללי זו התשובה, כך אפשר להשיב לזה. כן, לגלות ולראות ממה זה נוצר, ללכת אחורנית, כן? המנורה לא פועלת, אני הולך לאורך הקו, כך לימדו אותנו בקשר, פעם הייתי קשר. לימדו אותנו, אתה רואה הטלפון לא פועל, אתה הולך לאורך הקו, יש איזה סדר פעולות שאני כבר לא זוכר אותם היום, אתה בודק. עד שאתה מגיע לצד השני, אתה מזהה איזה, כן? באמצע הקו, סוף הקו, כן? תחילת הקו, יכול להימצא במקומות שונים. אבל כך בודקים את הקלה. פעם אתה לא בודק במנורה עצמה. זה תוצאה של... תמיד אנחנו נמצא במהלך הקו איזה מקום לקוי. נמצא את מקום הקצר, כן? המקום השלילי, שמנו הדברים נבעו. עכשיו, מתוך זה נחזור באמת לעניין שלנו. מה הוא אומר על הענווה? הענווה היא מידה טובה. כלומר, היא מכילה בתוכה את הטוב. אמרנו, מידה זה גילוי. מה הוא מגלה? מה הוא מפרסם? מה הוא מביע? את הטוב. יש טוב כללי, כן? יש טוב כללי, זו הנשמה, והטוב הכללי האינסופי הולך ונשפח לבקבוקים קטנים, מידות. יש בקבוקים גדולים. יש בקבוקים קטנים. לבקבוק הגדול לפעמים יש בקבוקים קטנים שהוא מוליד אותם, מידת הענווה מולידה הרבה הרבה מידות קטנות שהן בעצם הצבא הפרטי שלה, זה דבר מעניין. כל המידות הטובות הן בעצם הצבא הפרטי של מידת הענווה. יש את האמא הגדולה ויש לה הרבה ילדים. כל ילד יש לו צבע מסוים. מידת הענווה היא מולידה את הצניעות, את הסבלנות, את האהבה, את ההסתפקות במועט. כל המידות האלו הן תולדות של מידת הענווה. היא עצמה מתפרקת, למרות שהיא עצמה גילוי, היא מתפרקת להמוני מידות קטנות יותר. וכולם יש להם תפקיד, ויש להם עת, ויש להם זמן, וכל אחד פועל את מקום אחר, שמידת הענווה מנצחת על כולם. מידת הענווה מהי מידת הענווה? שכל שאר המידות הטובות הן תולדותיה, כמו שמידת הגאווה הזו מידה שלילית, שכל המידות השליליות הן תולדותיה. מהי מידת הענווה? המעמד הנפשי של ההתבטלות של נפש האדם למקורה. מידה מאוד גבוהה, בסייעת ישרים מופיעה כמידה תשיעית, מידה גבוהה מאוד, נדמה לי מידה תשיעית, מידה מאוד גבוהה. המידת הענווה שאדם בעצם הוא אני. מה זה אני? אני אין לי כלום משל עצמי. הרגשת הנפש שכל החיות שלי באה לי מהשם יתברך, זה המעמד הנפשי של הענווה. ממילא מתוך שאני חש את ההרגשה הבסיסית של הענווה, מזה אני בא להיות גם אוהב. כלומר, מידת האהבה, מידת הסבלנות ומידת הצניעות, הם תוצאה של הידיעה שחיי מופקדים ביד השם, ומאיתך מקור חיים, ובאורך נראה אור. ההרגשה הנפשית הכללית הזו של הענווה, היא בהכרח מולידה הרבה מידות כיוצא בה, או משתמעות ממנה, מתבקשות ממנה. כלומר, אם אפס זולתו וחיי בידו, וכל מה שיש לי זה ממנו, ממילא אני צנוע. כי איך יכול להיות שאני אבוא ואבליט דברים שלא צריך להבליט? הכל צריך להיות במקום. הכל צריך להיות ביחס נכון למקור ולראשית. זה הצניות. זה הצניות. להסתיר מה שצריך להסתיר, ולגלות מה שצריך לגלות. כן? אתה תבוא להיפגש עם אדם חשוב, לא תבוא מגולה כתף. אתה הולך לשפת הים, אתה יכול לגלות את הכתף. זה המקום שבו מגלים. כן? כל מקום שבו אתה נמצא, אתה מתייחס בהתאם לעמידה שלך מול הדבר הזה. מידת הענווה זה העמידה מול הבורא. מתוך העמידה הזו משתמעים, נולדים, מתבקשות המוני המוני מידות. אז המידה, הענווה, היא מידה טובה. היא מידה טובה, היא מכילה את עיקר הטוב, היא הכוח הנפשי המופלא שבעזרתו אנחנו תואמים, תאמו וראו כי טוב השם. אנחנו תואמים את הנוכחות האלוקית, את עוצמת הרצון האלוקי, ואנחנו חשים שאנחנו ענף מהגדולה האלוקית. אפשר להרגיש את ההרגשות, הרגשות בת. את הרגשות הענווה האלו אפשר להרגיש ביחס לאנשים גדולים. אפשר להרגיש את ההרגשה שאני מרגיש כאילו אני ענף. ואני לא, אני לא מרגיש לא טוב עם זה, או מה זה, לדחוף את המרפק, מי אתה? אני נהנה להתבטל. זה דבר מעניין. כן? אני נהנה להתבטל לאדם הגדול הזה. יש לי עונג, אני לא מרגיש תחרותיות. אני לא מרגיש שהוא גוזל מני את האוויר לנשימה. לא, אני מרגיש שהוא הריאה שלי אפילו. אני נושם דרכו, זה יופי. זה אחד מגילויי הענווה ביחסים שבין אדם לחברו. אבל צריך לדעת שהכל מתחיל ונובע מהענווה כלפי הבורא. כדי שלא נגיע לשיעבוד לבשר ודם, צריך להיזהר מזה. אפשר להגיע מזה לענווה פסולה, זה מסוכן. אבל רק רוצה להגיד שאם זה נראה לכם מוזר, התיאור הזה של הענווה, זה נשמע בשמיים. מי שרוצה לטעום טעמה של החוויה הזו, יכול לחוש אותו גם ביחסים שבין אדם לזולת, לחברו, כן? מיוחד בבחינה של עשה לחרב, שיש שם איזשהו מימד של התבטלות, כלפי איזשהו סמכות שאני מקבל ממנו. ככה אנחנו מפתחים את מידת הענווה בנפש, מתוך מערכות יחסים בין בני אדם, משם אנחנו לומדים לעשות זה גם כלפי הסמכות העליונה, שזה בורא עולם. כן, זה דרך לחוות החוויה, לטעום אותה קצת, לטעום אותה קצת. אבל הענווה היא מידה טובה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, העולם שכל עניין בורא. יש שאלה על זה. זה פחות יותר מובן. הענווה היא מידה טובה, והיא היפוך הגאווה. טוב. אפשר היה להמשיך לקרוא, אבל היפוך הגאווה. והיא היפוך הגאווה. כלומר, אין דרך בעולם הזה, בעולם הזה, אין לנו דרך להשתלט על מידה אחת, אלא אם כן אנחנו הולכים להיפוך שלה. כי כל דבר בעולם הזה הוא בעצם, יש פה אדם גאוותן, כן? אם אתה רוצה להשתלט על מידת הגאווה, אתה חייב ללכת להפך שלה, כן? שזה מידת הענווה. אין דרך להימלט מידת הגאווה, אלא על ידי הליכה להפך שלה. כל עוד לא חשפת את ההפך, אתה עדיין במידת הגאווה. היא היפוך הגאווה. התלבטת, שאלת איך אתה יכול להתגבר על מידת הגאווה, אתה לא יכול להתגבר עליה, אלא אם כן תמציא את ההפך. למה זה כל כך חשוב להגיד את זה? אם אתם מרגישים את מה שאני אומר. הרבה פעמים קורה לי, אולי גם לכם, מה, אני רוצה את הגאווה, אבל מנסים להשתלט על הגאווה איך? לא על ידי הליכה לענווה, אלא איך? איך מנסים להשתלט על הגאווה? על ידי מה? לא. אני אומר, פה הוא אומר שהיפוך הגאווה זה הענווה. זאת אומרת, מהי הדרך הנכונה ביותר לתקן את הגאווה? ללכת לענווה. אבל ללכת לענווה זה קשה. אז לפעמים אדם משתדל, אדם מנסה לתקן את הגאווה שלו, לא באמצעות הענווה, אלא להישאר בתחום הגאווה, לעשות תיקונים אסתטיים כאלו ואחרים, אבל לא לפתח את ההיפוך שלה. להישאר בתחומה, או אפילו לרקח אותה עם אקמול כזה או אחר, אבל את ההיפוך שלה הוא מתקשה להבין. יש אנשים יותר מתוחכמים. יש אנשים, מה שנקרא גאוותנים, שאפילו משתמשים בענווה מדומה, כן? כדי שהם יחשבו שהם ענווים, ואחרים יחשבו שהם ענווים. כך מסביר המסילת ישרים מידת הגאווה, כן? איך כל מיני סוגים של בעלי גאווה. יש גאוותנים בצורה בולטת, מפרסמים את גאוותם, לא מתבשים להגיד, לא יכולים פה, יש גאוותנים יותר מתוחכמים, שהם שחקים אותם, הם מעמידים פנים של הנבא, בזה הם יוצרים לעצמם את הרושם, את הדמיון, שהם כבר מצאו את ההיפוך של הגאווה. כן? כל מיני מדרגות יש בזה, צריך לשים לב, כאשר אנחנו מתמודדים עם הגאווה, צריכים לשים לב, האם אנחנו באמת הגענו להיפוך שלה, האם אנחנו חותרים להיפוך שלה, זה יעקב שהוא סתנו של, יוסף שהוא סתנו של עשיו. יש עשיו בעולם. אם לא יופיע ההפך של עשיו שזה יוסף, עשיו שולט. לכן יעקב, מתי הוא הולך לקראת המפגש עם עשיו? כאשר נולד יוסף. ויאמר לנשותיו, כן? לקח, כן? בואו אנחנו הולכים, הולכים, הולכים לארץ ישראל. למה? נולד יוסף. כיוון שנולד סתנו של עשיו, יעקב קורא לנשותיו ויוצא לדרך למפגש עם עשיו, שנאמר, והיה בית עשיו קש ובית יוסף להבה. הקש והלהבה. עשיו הוא קש. ההיפוך של הקש זה הלהבה. כשהם נפגשים שניהם, מי מנצח? האש מנצחת את הקש. אותו דבר גם פה. בתוך הנפש לנו פנימה, אנחנו צריכים לדעת מיהו השטן של הגאווה, מי הוא המנצח של הגאווה? רק היפוכה של הגאווה והיא ענווה. המידה היקרה הזו, מידת הענווה, היא ורק היא סוגרת חשבון, גומרת חשבון עם מידת הגאווה. אגב, שמידת הענווה מתפתחת בתוך הנפש, היא עושה דבר מאוד מופלא. מה היא עושה? שהיא באה לגמור חשבון עם הגאווה, מה היא עושה לגאווה? אתם יודעים מה היא עושה לגאווה? היא לוקחת את הכוח החיובי של הגאווה ומשתמשת בו בשביל הענווה, בשביל לפרסם את שם השם בעולם. זה פעולה מופלאה. כשהענווה מופיעה בתהרתה, היא לא מסרסת את הגאווה. היא מחליפה את התוכן הפנימי של הגאווה. עד עכשיו הגאווה הופיעה בצורה מנובלת, בצורה של אני ואפסי עוד. עד עכשיו האדם הבליט את עצמו תוך כדי העלמת מציאות השם יתברך. מה עושה הענווה? שהיא מבררת שאפס זולתו יתברך, מידת הענווה היא משמשת צינור שמוביל את רצון השם אל תוך הנפש, ובדרך מידת הענווה מוצאת לא פחות ולא יותר ממי? את הסוס של המן. והיא מרכיבה את מרדכי על הסוס. מרכיבה אותו על הסוס. זה מה שקורה. זה בדיוק העניין. מידת הענווה מוצאת בדרך ההתפשטות שלה את מידות הנפש האחרות, ואחד מהם זו הגאווה, והיא לוקחת את הגאווה ומשתמשת בזה בשביל להגדיל קידוש שם שמיים. היא משתמשת בתכונה הנפשית שנקראת גאווה כדי להבליט, כן? איך זה התבטא אגב באופן מעשי? הענב שיפנים והבין שכל חייו הם קודש לגילוי רצון השם, הוא פוגש את מידת הענווה וממתיק איתה סוד משותף. מהו הסוד המשותף? נקדש שם שמיים ביחד. ואז הוא אומר לגאווה, את תלחמי נגד הרשעים. הענווה לא יודעת תלחם נגד הרשעים. לא יודעת בכלל להילחם נגד הרשעים. אלמלא מידת הגאווה בתוך הנפש, הענווה הייתה מתחילה ונגמרת באיזה מין התקרבלות כזו בתוך האינסוף. לא היה לה אומץ בכלל לגלות את הרצון האלוקי במציאות החומרית. זה מידת הגבורה ומידת הגאווה עושה. זה דבר מופלא. זה כמו שמרכיבים בעצים, מרכיבים את הגזע, כן? מסוג, מעץ מסוים, הגזע הזה הוא גזע חזק, כן? אז הגזע הוא של עץ אלון, והצמרת היא מעץ אחר, כי היא נותנת יותר פירות, זה עץ שנותן הרבה פירות, אבל מרכיבים גזע ונוף משני עצים שונים, וכל אחד מביא את היתרון שלו. הענווה יש לה יתרון מאוד מסוים. ומהו? עצם ההתבטלות בפני רצון השם יתברך. לא מעבר לזה. הגאווה היא לוקחת את ההתבטלות הזו ומושכת אותה אל תוך המציאות. הגאווה היא נלחמת נגד הרשעים שהם רוצים לסתום את, את האור של השמש האלוקית. הגאווה קומרת איתם חשבון. זה נקרא אוהבי השם סינורה. מה? לפי אז כנמר. זה הגאווה. העזות הזו, הווה אז כנמר, זו הגאווה. אז אדרבה, מידת הענווה באמת הופכת, כן, הופכת מר למתוק. את המרירות של הגאווה הופכת למתיקות מאוד גדולה, ואז הם מתגלים כשותפי אמת שבעזרתם, שניהם, דווקא שניהם יחד, מצליחים לקדש שם שמיים בצורה מושלמת. כן. זה חשוב לזכור את הדבר הזה, לדעת אותו, מאוד חשוב. יכול להיות שיהיו הרבה זמנים בחיים שלי שאני לא אשתמש, בוא נאמר, שעות, ימים וחודשים, שאני לא אשתמש מידת הגאווה. מוטב להיות ענוותן, כן, כהילה ולא קפדן כשמי. הקפדנות של שמי היא בעצם מראה לנו את השימוש במידת הגאווה. כמובן שאצל שמי זה היה בשמאות, במדידה מדויקת, כמה להשתמש, אבל אל תנסה לחכות את שמי, כי אצלו זה מדרגה מופלאה של ענווה וגאווה גם יחד. אל תנסה, עדיף שתהיה ענו כהילל. עדיף, עדיף שתוחז, כן, יותר בהרגשת הביטול, עדיף לקשל באהבת חינם מאשר לקשל בשנאת חינם. שנאת חינם זה מבטא את השימוש במידת הגאווה. כן? מה זה שנאת חינם? שנאת חינם פירוש דבר שאתה שונה ממני, אני מרגיש את השוני, ואני... גם אני קיים, גם אני קיים. זה נקרא שנאת חינם. עדיף לקשל באהבת חינם, בהרגשה הזו שאנחנו שייכים, ואני אפילו מוכן לוותר לך, מאשר להיקשל בשנאת חינם. אז יש זמנים, חודשים, שנים לפעמים, שאנחנו מרגישים שאנחנו עובדים בעיקר על מידת הענווה. מבטרים יותר. מתקפלים. כן, אנחנו לא רוצים מלחמה. צריך להיזהר, זו תקופה מסוכנת אגב, אבל היא הכרחית. היא תקופה מסוכנת והכרחית. כדאי שנקיף את עצמנו באותה תקופה, באנשים שהם יודעים איך לשמור עלינו מפני הרשעים. כי תקופת הביטול והענווה היא תקופה מסוכנת. תקופה מסוכנת. זו התקופה שהלוויה שומרת על הגורים שלה. הם עדיין חלשים מאוד. והצבוע מסתובב בסביבה. אז הלוויה מגינה בחירוף נפש על הגור. יש תקופות שאנחנו חלשים. אנחנו צריכים את הלוויה שתגן עלינו. שתשמור עלינו. כי עכשיו אנחנו בתקופת הענווה, בתקופת הפיתוח של הביטול. חשוב שיהיה מישהו לצידנו שידע לשמור עלינו. חשוב. אבל התקופות האלה הן הכרחיות בחיי אדם. בספק. כן, ספק. מידת הגאווה השלילית? איך אני מזהה את מידת הגאווה השלילית? השלילית. נו, אתה שואל ואתה תשיב. נו, מה אתה אומר? לפי מה שאמרנו, נראה לי שיש לנו מספיק כלים כדי לנסות ולהשיב על זה, אלא אם כן אני טועה. אבל בוא נסה, באמת להשיב על זה. לא, זה ברור, אבל איזה התנהגות, כלומר. מה הסימן המובהק, כן, לגאווה שלילית? איזה מין התנהגות זו תהיה? איך מתבטא התנהגות? זאת אומרת, איזה התנהגות מבטאת שהיא חכה? אז זו תשובה פשוטה מדי? מה? כן. במצבים האלו. כן. זאת אומרת, איך אני יודע שיש לי גאווה כאשר אני משתמש בענווה מדומה? זה מבלבל אותי, כן? זה מבלבל אותי. אז אתה שואל איך אני יודע, איך הזולת יודע. יכול להיות שאני לא יודע במצב כזה. כי אני רוצה לשקר את עצמי. מה שנקרא רוצה לטעות, יטעה. זה בעיה, זה בעיה. אם אני רוצה לשקר את עצמי, יש לי בעיה. פרעה הולך לעשות את צרכיו ביאור, בנילוס. למה הוא עושה את צרכיו ביאור? כדי שלא ידעו שהוא בן אדם. מה, הוא לא רואה שהוא סתם עובד על עצמו? הוא רוצה לעבוד על עצמו. כשאדם רוצה לעבוד על עצמו, זה נקרא רוצה לטעות, יטעה. זה מצב מסובך, זה מצב מסובך, כן? ויכול להיות שהוא לא ידע. הוא לא ידע שהוא גאוותן. הוא לא ידע שהוא גאוותן. שנה, שנתיים, שלוש, ארבע, עד שינפצו לו את זה. מי? החברה. כי אותם הוא לא יכול לשקר. רואים. זאת אומרת, מאוד יכול להיות שהרושם שאתה עושה יתקל בהתנגדות של החברה ויצחקו עליך. אתה ענב אתה, תסתכל לך. ועל ידיהם אתה תתפקח. אגב, לא מיד. מאוד יכול להיות שתשמש בכל כלי המלחמה כדי להילחם נגד אלו שמנסים לפקוח את עיניך, וזה קורה לנו הרבה פעמים, נגד המוכיחים הטובים שמוכיחים אותנו, אנחנו מאשימים אותם ואומרים להם, אתם, אתה מדבר, למה מי אתה וכל... הרבה פעמים אנחנו דוחים את המוכיחים, בבחינה אל תוכח לץ פן ישנאך. זה לא פשוט לצאת מהשקר מההונאה העצמית הזו. יש הרבה הונאות עצמיות שהן מאוד מתוחכמות, כן? במיוחד ההונאות האלו שמשמשת בהן ענווה מדומה. כן? ענווה מדומה. יש קושי. אבל הקדוש ברוך הוא, כן? מנהיג אדם כזה באופן שבסוף הוא יישבר. בסוף הוא יישבר. כן? הוא יגיע למצב שבעצם מתגלית ערוותו. כמו אצל פרעה. 10 המכות הולכות ומגלות לו את אפסותו. את חוסר השליטה שלו במציאות. אבל תראו כמה מכות צריך. זה דבר בעייתי. כל אחד ו10 המכות שלו. יש אדם שחוטף את המכה מאשתו. יש אדם שחוטף את המכה מילדיו. בכל מיני אופנים, אתם יודעים. אתם יודעים מה קורה היום בבתים, אתם יודעים מה קורה. הכל זה שבירות, הכל זה 10 המכות. הכל, איפה שאתה לא מסתכל, אתה רואה מכות, מכות, מכות. לעורר אנשים, להביא אנשים לידיעה שהם לא כל כך חשובים כמו שהם חושבים. כן? איזה תהילה יש לפלוני, פתאום מגלים שהוא נואף. מה קורה פה? מה זה הדברים? מה פשר הפרשיות הציבוריות האלו? מה? לגלות לאותו אדם? להחזיר אותו לנקודה האמיתית שלו, לנקודת התחלת העבודה שלו, ושלא יסתובב לי מנופח כאילו כבר, לא. יש לך הרבה מה לעבוד, אם אתה לא מודה בזה, תבוא אותה חיילת שתפליל אותך לעיני כל האומה. ויש לך שתי ברירות אז, או לשים קץ לחייך, או להבין שפשוט את הבסיס עוד לא תיקנת. שיקרת. עכשיו תחזור למקום העבודה שלך, אם אתה רוצה לעבוד, תתחיל משם, תגיע גבוה. תגיע גבוה. אם אתה רוצה להמשיך ולהתכחש, בסדר, תתכחש. כל אחד מאיתנו, תדעו לכם, כל אחד מאיתנו עם המכות שלו. אין לנו אדם. חייב לומר, אני רק מסתכל מתחילת היום ועד עכשיו, אני רואה כבר קיבלתי 11 מכות. לא 10 מכות, 11 מכות קיבלתי. דצח עדש באחב, עוד מילה, עוד אחת. דם וצפרדע והכל, כן? לפחות 10 מכות. ומה זה המכות האלו? מה זה המכות האלו? לא רוצה לפרד לכם, כי זה דבר אינטימי, אני לא רוצה לפרד פה עכשיו. לא נוח לפרד לכם פה עכשיו. לפחות 10 מכות. מצבים רגישים. התנגשויות עם המציאות. אתה לא מתאים למציאות. המציאות מתקוממת כנגדך. אתה רוצה להיכנס בקיר בכל זאת? אתה יכול לנסות. בסופו של היום אתה תהיה זב דם, בעל מום. אתה רוצה לעצור שנייה ולומר, רגע, 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 רגע. פה קורה משהו, רגע שנייה. איך אני מתנהל? לא לבוא עכשיו ולחסות את כל הראיות, כן? כמו הרוצחים הגדולים שמכסים את הראיות בכל מיני קברים תת-קרקעיים. לא. האדם הרבה פעמים, בגלל שהוא לא רוצה להשתנות, הוא קובר ראיות. 10 מכות, ולא שט ליבו גם לזאת. כן? הקשה את ליבו. קיבלת מכה, מה אתה מתכחש? מה, אתה לא רואה שהקדוש ברוך הוא חזק ממך? לא. אני ממשיך, ממשיך. מי השם אשר ישמע בקולו, ואת ישראל לא ישלח, ולא שט וילך לביתו, ולא שט ליבו גם לזאת, עוד פעם הוא לא נותן להם לצאת. זה קורה לנו הרבה פעמים. אדם לא רוצה להשתנות. הקדוש ברוך הוא מזמן לו מוכיחים, כן? אמרתי, זה יכול להיות אשתו, זה יכול להיות בנו, זה יכול להיות חברו לחדר, אבל הוא מעדיף לזרוק את החבר מהחלון, במקום להבין שהוא טעה. הוא נותן סתירה לאשתו ומבזה אותה, במקום להבין... שהיא אמרה, המלך הוא עירום. כן? היא חשפה את קלונו. היא חשפה. בעצם ההתנהגות שלה כלפיו. היא גילתה את הגנב במחתרת. תודה שתפסו אותך עם שק הכסף גונב. תודה. שים את הכסף בצד ותתחיל לעבוד על עצמך. אז זה מאוד קשה. המצב הזה שאתה תיארת הוא מצב שמאוד קשה לגלות ההונאה העצמית הזו. אנחנו צריכים להסתייע בנסיבות המציאות, כל מה שמתגלגל בחיינו, כדי להיעזר. כדי להיעזר בפענוח של כתב הסתרים הזה. זה לא קל, זה לא קל, אני חייב לומר. אבל מי שרוצה, יכול להיווכח בכל יום ויום, שהוא כקליפת השום. אם הוא רוצה באמת, הוא יכול לחזור ממש למצב השיליה שלו. למצב העוברי, לראות שעדיין הוא, לא רוצה להגיד, הוא לא התחיל את העבודה, אבל יש לו הרבה מה לעבוד. מי שרוצה באמת, אין שום בעיה. אין שום בעיה. מרגע שהוא פוקח את העיניים, וכבר נתקל עם החבר שלו, בסיטואציה הראשונית, כבר אפשר לגלות שם תוכחה אלוקית פנטסטית, שאומרת לך, איפה אתה בדיוק? מהרגע הראשון. אני יכול להוכיח את זה. יכול להוכיח את זה. מי שרוצה לשמוע כמובן. כן? אבל באופן ש... בכל אופן, הענווה היא מידה טובה. והיפוך הגאווה. ומי ש... טוב, אני רואה שש ורבע. אולי רק נקרא את זה עד לנקודה, ושם נעצור. כן, שם נעצור. השיעור בדרך כלל יהיה בשש ורבע, עד שש ורבע, חמש ורבע. תפילת מנחה פה התחילה בחמש ותשע דקות היום. אבל אם היא תתחיל בזמן, בשעה חמש... שתיים, שלוש דקות, השיעור נגמר בחמש, של הרב בן ישי, עוד דקה או שתיים, תרגנים. אז חמש וחמישה, כך נוכל להתחיל בחמש ורבע. עד שש ורבע. בסדר? אז תזכרו שזה אחרי מנחה. ומי שיש בו המידה הזאת, מי שיש בו המידה הזאת, יש בקרבו, המידה הזאת כבר השיב נפשו מכמה מיני רעות. לא נאריך כאן כרגע בביטוי המופלא והאדיר הזה, אמרתי לכם, כן? המחבר הזה, כשמתבוננים בדבריו, כל תיבה אצלו, כל תיבה אצלו, זה יערת דבש, זה מושך אותך, זה, יש בפנים חוכמה גדולה מאוד. מה שאנחנו עושים פה כרגע, זה איך אומרים, אנחנו סך הכל מגלים בקושי טפח של פני המחרשה. אנחנו מסירים את הצעיף הראשוני של הדברים פה. יש פה עומקים מאוד גדולים, גם עומקים פסיכולוגיים, גם פילוסופיים של אמונה ושל הרבה דברים. אנחנו רק מגרדים את השכבה העליונה ולוקחים קצת לצורכנו, קצת לעבודת השם שלנו, אבל צריך לדעת, יש פה הרבה מאוד. ההערה הפשוטה שרציתי להעיר כאן על המילה הזו, כן? מי שיש בו את המידה הזאת, כבר השיב נפשו מכמה מיני רעות. פירוש הדבר. שלפני שמידת הענווה מתפתחת בתוך הנפש, הנפש כמדבר, כמדבר תנים. כלומר, כמו במדבר יש תנים ונחשים, הנפש, וזה לא מליצה, אני חייב לומר, ואני גם יכול להוכיח לכם את זה מספרים, שזה כתוב במפורש. כל עוד לא הופיע מידת הענווה בתוך הנפש, זה דומה, כן, כמו החלוצים הראשונים הגיעו לארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, מה הם מצאו פה? מה הם מצאו פה? קוץ ודרדר, סלעים וביצות, הגיעו החלוצים עם תודעה של אנו באנו ארצה, לבנות ולהיבנות בה. אנו באנו ארצה, הגיעו עם תודעה של ענווה, של טובה הארץ מאוד מאוד, התבטלות לאידיאל של בניין הארץ. מה קרה כתוצאה מזה? יובשו הביצות. זה משל. הנמשל, הנפש. כל עוד לא מופיעה מידת הענווה בתוך הנפש, כמידה מרכזית שמושכת טוב מאוד גבוה, ואחרי זה מאצילה מתוכה את המידות בת שלה, כמו שאמרנו, כל עוד מידת הענווה לא מופיעה בתוך הנפש, הנפש היא בבחינה של שממה. קוץ ודרדר תצמיח. מי נמצא שם? מי שולט שם? אריות, דובים, נמרים, זאבים, צבועים, מה שאתם רוצים. בתוך הנפש. והם מנהלים את סדר יומנו. כבר אמרנו שגם במדבר השממה הזו, הקדוש ברוך הוא בחסדו, בחסדו העצום והגדול, כן? הוא עוד לפני ההופעה הבכירית של מידת הענווה, עוד לפני העבודה המאומצת, הקדוש ברוך הוא בתוך מדבר השממה הזה, הוא גם שתל כמה עצים, כן? כמה עצים עם פירות יער. איך קוראים לה? זה המשל. זה המשל, מה הוא נמשל? מי העצים האלו? זה נקרא דרך ארץ שקודמת לתורה. יש בתוך הנפש כל מיני פירות יער, קוראים לזה דרך ארץ. אם לא היה את הפירות יער האלו, האדם לא היה מתקיים אפילו שעה אחת. הוא היה נרמס ביד כל הכוחות השליליים. מה יוצר את האיזון הראשוני שמאפשר לנו בכלל להרים את הראש מעל הביצה? הכוחות האלו החיוביים שנקראים דרך ארץ שקודמת לתורה. לא תרצח, לא תגנוב, לא תנאף. זה שכבת האוזון שבולמת את הקרניים האולטרה סגוליות שרוצות להתפרץ לתוך הנפש ולהחריב אותנו טוטלית. זה הכוחות האלו. וצריך לשמור עליהם מכל משמר. הכוחות האלו הם יוצרות איזון בסיסי בתוך הנפש, עד שהאדם מתעשת בגיל 13, ומתחיל לפתח את מידת הענווה הבחירית. ואז הוא מתחיל לשבור את כל הכיוון של הנפש לכיוון הגבוה שלה. כן? פה מתחילה העבודה המשמעותית של האדם. אבל בשלב הראשוני, המדבר הזה יש בו הרבה שממה, הרבה בערות, הרבה תאוות ויצרים, שלצידם יש לנו גם את שכבת האוזון הזו שצריך לשמור עליה מכל משמר. כדי לא להפר את האיזון הנצרך הבסיסי, שהוא מאפשר את המשך החיים המוסריים של האדם, החיים הפיזיים שלו, וכן הלאה. אבל אומר לנו כאן, מי שיש בו המידה הזאת, כבר השיב נפשו מכמה מיני רעות. אלו אותם מיני הרעות, שהן מאוד חזקות בנפש, מאוד מאוד חזקות בנפש, טרם התפתחות האור, טרם הופעת הטוב, כן, הנשמתי, שמופיע דרך המידה המרכזית הזו שנקראת ענווה. טוב, נעצור כאן.